ואני חושבת שהיציאת מצרים של העם שלנו היום היא לצאת משקר. אנחנו תמיד רגילים לדבר על עבדות, וזה בסדר, וכל אחד יש לו את המצרים שלו, וכל אחד עובר אתגרים ועובר קשיים ורוצה לצאת מזה. אנחנו מכירים את המסר הזה, וזה מסר שאני לא מבטלת אותו. אני חושבת שהוא מסר חזק, ואנחנו חווים את זה כל שנה. ודווקא השנה, בא לי להגיד שהיציאת מצרים היא יציאה משקר לאמת.
לברך את כל מי שבחרה להצטרף ובחר להצטרף לעוד פרק של מדברים חופשי, וזה באמת פרק מאוד מיוחד. קוראים בו כל מיני דברים בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. אז אנחנו מערכים היום את גלית אביה בן טובאל, שעשתה איתנו פה יצירה מקסימה לפני כמה שבועות, ובאמת מאוד מאוד השפיעה. ותכף אני אתייחס לזה, ואנחנו ניגע בזה ונצא מאיפה שהפסקנו בגדול. וגם רחלי מטו נמצאת איתנו כאן בפעם הראשונה, ואני רוצה להגיד רגע על רחלי, שגם הייתה לי את הזכות ללוות אותה במסע ההתפתחות האישי שלה, וזה היה באמת מעורר השראה ומקסים לראות, וגם היא הולכת ומתפתחת להיות אור גדול בעצמה, ולהעביר על הידע, ו... היה לי ברור שהיא צריכה להיות פה איתנו בתוך המרחב הזה, גם כי אנחנו הולכים לדבר על הירח שהתחלנו לדבר עליו פעם קודמת, וגם בגלל החיבור המיוחד שיש להם גלית, ותכף ניגע בדברים האלו. אני רוצה לתת הקשר, הרבה פעמים קורה לי, קודם כל גלית, מה שלומך?
מצוין, אני שמחה להיות פשוט.
איזה כיף שאת כאן. קורה לי הרבה פעמים כשאני מסיים פרקים בפודקאסט, פתאום יש איזו שיחה, אחרי שכבר סיימנו להקליט, אחרי שקיבינו את המצלמות, קיבינו את המיקרופונים, יש שיחה, באמת, אני... המון פעמים קורה לי שאני כזה, יואו, למה זה לא מוקלט? איזה בסה. חבל שלא אמרנו את זה בפרק עצמו. מה צריך לקרות עכשיו כדי שאני יפעיל את המיקרופונים? וזה קרה איתך, כמובן, ואני חושב שזה אחת הפעמים הראשונות שאמרתי לעצמי, טוב, גם אני וגם רחלי, שהיינו פה גם פעם קודמת, רחלי פשוט לא הייתה איתנו בתוך הסט, אמרנו, טוב, זה לא יכול, כאילו מה שנאמר פה off the record, אני לא יודע אם את זוכרת, אולי תכף נרענן קצת.
זהו, אני פתאום אומרת לתמיכה.
מה רגע, מה? מה היה כזה מיוחד?
בדיוק אני מנסה לשחזר, כן.
אמרנו, טוב, אנחנו חייבים לעשות עוד פרק, וגם קיבלתי לא מעט פניות על זה שזה נותן טעם של עוד הפרק הראשון וכזה. אז אני מאוד מאוד שמח שאת כאן. בעצם, השיחה תלך לאן שהיא תלך כמובן, אבל אנחנו באיזה מין תקופה כזו שהיא רגע לפני פסח. ורגע לפני פסח כולם מדברים על עבדות ויציאה לחירות, נכון? ויש המון שיח וכל אחד מביא את הפרשנות שלו, וכל אחד מביא את, לא יודע, את הנתונים שלו, את הסיפור שלו, אולי אפשר להגיד. אז אנחנו גם ניגע בזה היום. גם בשביל לתת לאנשים ערך לקראת החג, ואולי איזושהי פרספקטיבה נוספת ותפיסה נוספת, וגם אנחנו נמשיך לדבר על הירח בערך מהמקום שבו עצרנו, כי בתחושה שלי בפרק הקודם, מעבר לסיפור המקראי שבא לידי ביטוי בספר שלך, המקסים הזה, צופן משיח, שבאמת יכול לשנות את התפיסה לגמרי, פתאום כזה, בסוף כזה ממש נגענו בירח, זה היה כזה, שימו לב לכתבות שאתם רואים על הירח באינטרנט, ואני כזה, רגע, מה אני אמור לשים לב? רגע, בוא, זה, ואמרנו, אוקיי, בוא נקדיש לישות הזאת, אני לא יודע איך לקרוא לירח, בוא נקדיש לה גם פרק. אז ניגע בשני הדברים האלו, אולי ניגע קצת בקשר ביניהם, אם יש כזה לתפיסתך, ונראה לאן נתגלגל משם. אמרת לנו בשיחה, ממש לפני שנכנסת, אמרת לנו, אני היום הולכת להביא דברים שלא אמרתי בחיים. אמרתי, וואו, זה מרגיש כאילו, אני מרגיש כמו עיתונאי שמביא סקופ. אז כן, אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הקשר הזה בין יציאת מצרים, רוח התקופה, לבין הירח, או האם אולי אפילו את חושבת שצריך רגע לחזור קצת אחורה, אולי קצת לדברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, אולי כדי שיהיה קונטקסט, איך היית חושבת שנכון להתחיל?
כשאני חושבת על יציאת מצרים, ועל הקונטקסט של עכשיו, במיוחד לאור מה שקורה בחוץ, אני אומרת בחוץ, זאת אומרת בחיים שלנו כמדינה, שלנו כעם, מה שאנחנו חווים כרגע עם המשבר, שאנחנו נמצאים בו, אני לא יכולה לחשוב, אני לא יכולה שלא לחשוב על המילה שקר, ואני לא יכולה שלא לחשוב על המילה אמת. לאורך המחקר, מה שסיפרתי לגבי הגילוי של המילה משיח במצרית עתיקה, שהמשמעות זה יתעבר מהירח, מה שבעצם החוויה שלי בתור חוקרת הייתה, שהייתה איזושהי אמת, שנשכחה, בין אם זה מכוון או בין אם זה לא מכוון, ושאנחנו בעצם מובלים מאותה תקופה עד עכשיו בסוג של שקר לגבי מה באמת קרה שם, מה קרה באמת למשה, והשקר הזה אי אפשר להבין, אני עד היום לא מבינה את כל הממדים שלו, אבל מה שנקרא חלקים מהאמת התחילו להיחשף בצורה מאוד מפתיעה עבורי, ואני מניחה שגם עבור הצופים או המאזינים, זה לא צופים היום, לא יודעת. ואני חושבת שהיציאת מצרים של העם שלנו היום היא לצאת משקר. אנחנו תמיד רגילים לדבר על עבדות. וזה בסדר, וכל אחד יש לו את המצרים שלו, וכל אחד עובר אתגרים ועובר קשיים, ורוצה לצאת מזה. אנחנו מכירים את המסר הזה, וזה מסר שאני לא מבטלת אותו, אני חושבת שהוא מסר חזק, ואנחנו חווים את זה כל שנה. ודווקא השנה, בא לי להגיד שהיציאת מצרים היא יציאה משקר לאמת. אני לא פה באה להגיד שמה שאני מביאה זאת האמת, עם ההדיעה, אבל אני באה להגיד שאני מביאה אמת.
כן, אמת זה מילה חלקלקה.
נכון.
אפשר לקחת נכון, אותה למלא מלא כיוונים. נכון.
זה זווית מסוימת של הסתכלות.
כן.
שהיא חדשה, ואולי כשאנחנו מדברים על ההתחדשות בתקופה של פסח, ושיכולה אולי להביא לחלק מהאנשים הסתכלות, שיכולה אולי לסדר להם חלק מהדברים. ואני הכי מקווה שגם אם היא לא תביא איזשהו סדר, אבל שהיא תעורר שאלה. כי יש פה שחקן, שלא לקחו אותו בחשבון, שלדעתי הוא השחקן המרכזי של הסיפור של יציאת מצרים, והוא הירח. ואני חושבת שהוא צריך מקום של דיון, של ללבן את הסוגיה הזאת, ואולי דרך זה אנחנו נוכל להגיע לסוג של אמת מסוימת.
מעניין.
שתיתן לנו קצת שקט.
היית רוצה נדבר רגע על יציאת מצרים כסיפור, או פשוט בוא ניכנס לירח ויאללה, נניח אותו פה ואת כל האמת הזו שאת מדברת עליה ופרספקטיבה חדשה לגביו, או, זאת אומרת, את חושבת שיש מקום לדבר על הסיפור של יציאת מצרים, כי בספר שלך דובר עליו לא מעט.
נכון, אני חושבת שגם אמרנו את זה בפרק הקודם.
נכון.
אז לא הייתי רוצה לחזור על הכל, כמובן שמאזינים שלא יצא להם לשמוע, אז מדח. כדי שלא ירגישו קצת מנותקים, הם תמיד יכולים לחזור לפרק ההוא, אבל אני רק אגיד אולי בכמה מילים, שבתשע שנים האחרונות, מהרגע שגיליתי את המילה משיח במצרית עתיקה, והבנתי שכנראה גיליתי את משה בכתבים המצריים, המילה שלו במצרית אומרת התעבר מהירח. והגילוי הזה בעצם הוביל אותי להבין שהייתה מלחמה, מלחמת תודעה, אם תרצה, או מלחמה של ערכים, של דרך חיים, בין מי שהלך אחרי ערכי הירח, למי שהלך אחרי ערכי השמש. מה זה אומר? זה אומר שמי שהלך אחרי הירח האמין בשינוי, ראה בשינוי ברכה. אנחנו מדברים על חברה שהייתה מאוד עסוקה בערבות הדדית, עזרה לזולת, הרבה אהבה, דיברו הרבה על אהבה, וזו אהבה שהיא מעבר לאהבה זוגית, זו אהבה שהיא אהבה לבריאות, היא אהבה לחי, היא אהבה לפלנטה, זאת אומרת, היא אהבה שבאמת דואגת לכולם. והחיבור הזה הירחי, עמד באותה תקופה של יציאת מצרים, במצרים, אני מדברת על תקופה של 1550 לפני הספירה, בניגוד לתפיסת עולם אחרת, שהתקיימה במשך הרבה מאוד שנים, זו לצד זו, בכבוד מאוד גדול, אבל בתקופה היא, הייתה איזו התלקחות, עם אנשים שדווקא ראו את הדרך שלהם כדרך שמשית. מה זה אומר? קודם כל, אנחנו רואים בשינוי איום.
כי מה, כי שמש, סליחה שאני קוטע, כי שמש, זה קשור לחקלאות גם במידה מסוימת?
גם קשור לחקלאות.
כאילו, אני מיוצב, אני במקום אחד, אני מגדל את הדברים שלי.
אני מגדל, אנחנו יודעים, השמש עולה, השמש שוקעת, אנחנו תלויים בשמש בשביל לגדל, וגם היא סוג של יציבות, כן? אנחנו מדברים על מרכז השמש במצרים, עונות השנה במצרים היו מאוד יציבות, זאת אומרת, יש משהו ביציבות הזאת שנותן לנו ביטחון, ואנחנו לא משנים מסורת. כשאתה הולך למצרים ואתה רואה כתב מצרי שכתוב על קירות מקדשים, רק אגיפטולוגים יוכלו להגיד לך בדיוק לפי הכתב ולפי התחביר והדקדוק באיזה תקופה מדובר. אבל אדם שמסתכל על מקדש, זה נראה כאילו 3,000 שנה לא נראים בכלל באומנות המצרית. יש רצון מאוד חזק לשמר מסורת, ולא להיכנס לשינוי כדבר שהוא מערבב אותי ומשנה אותי. אנחנו מדברים על חברה מעמדית, אנחנו מדברים על חברה של עושר, חברה ששמה את המתכת הזהב כמו השמש, כן, במרכז, וכל ההשלכות של זהב, כן, זהב, המתכות האלה, זה כלכלה שלמה שעובדת סביב הדבר הזה. המתכת של בני ירח הייתה בדיל. וגם פה, יש פה הבנה מה זה אומר כל מתכת. אנחנו מאוד רגילים בעולם המודרני לפרק כל דבר. זאת אומרת, יש את המומחה לאומנות, ויש את המומחה לכתב היום, ויש את המומחה למתכות וכו'. בתקופה העתיקה, כל הדבר הזה זה חלק מתפיסת עולם. האומנות מייצגת את האמונה, את העקרונות, המתכות, מה שאני אוכל מייצג את האמונה שלי. זאת אומרת, זה הכל מסונכרן. ובתקופה של יציאת מצרים, אנחנו בעצם מגלים התנגשות אידיאולוגית, שקצת מזכירה את מה שקורה היום אגב. גם היום אנחנו רואים את מי שמאוד רוצה ללכת עם המסורת, כן, ולשמר בדיוק בדיוק את מה שהיה. ומול אלה שדווקא אומרים, זה בסדר לשמר, אבל אולי יש דברים שאפשר לשפר, אפשר לשנות, אפשר ללכת הלאה. זה תמיד המתח הזה, כן, בין הקבוע לבין השינוי. אז אחד הדברים שהפתיעו אותי בתוך המחקר, זה קודם כל לגלות שאנחנו היינו בצד הירחי.
זאת אומרת אנחנו, למה את מתכוונת?
אוקיי, אז אני מדברת על בני ישראל, אז אי אפשר אפילו להגיד יהודים, כן, בתקופה ההיא. וכשאנחנו מסתכלים היום על היהדות, וכשדיברתי עם לא מעט אנשים דתיים, כולל אמא שלי, אז תמיד אומרים, לא, אנחנו שילוב, כן, של שמש וירח, כן, או האלוהים שלנו, הוא זה שברא את הכל, הוא גם ברא את השמש, הוא גם ברא את הירח, כן, אנחנו מעל זה, כן, אצלנו זה מי שברא את הכל, אנחנו בעצם הכל, אנחנו לא רק ירח, ולהגיד רק ירח זה לצמצם את האלוהות, להגיד רק ירח זה סוג של אלילות, ופתאום אני מוצאת את עצמי בתוך המחקר הזה, אומרת לו, זה לא מה שכתוב. בספר שמות, אנחנו רק ירח. האלוהות שלנו, שהיינו מחוברים אליה, הייתה אלוהות הירח. ועצם זה שאני אומרת לך את זה עכשיו, אלוהות הירח, מה שבאמת אני מרגישה בפנים, שבספר שמות אלוהים זה הירח. האלוהים של משה זה הירח. קשה לי אפילו להגיד את זה עכשיו, בצורה הכי פומבית עם המיקרופון. כשאמרתי לך, אני הולכת להגיד משהו שלא אמרתי בפומבי, אני אומרת את זה לעצמי. אבל אני יודעת שכשאני רק מגיעה קרוב לדבר הזה עם אנשים שאני מדברת איתם, זה כאילו, אוי גלית, מה את אומרת? מי שמחובר לאלוהים, מה פתאום? אני לא פגני, אני לא, מה פתאום ירח, כן? ומי שלא מחובר, אומר לי, תקשיבי, בואי, איך הגעת לזה? אבל מתוך כל מה שהגעתי אליו, ודיברנו על השמות, כן? השמות בספר שמות של אלוהים, כל השמות, אם זה סיני, אם זה הפגישה בסנה, אם זה חודש ניסן, למרות שניסן לא כתוב בספר שמות, ואנחנו מתייחסים לחודש של פסח בספר שמות, אם זה שאלוהים ביקש לפני מכת בכורות שנעבור כולנו ללוח שנה ירחי, אם זה אפילו המילה ניסים שכוללת את השם סין, כי אמרתי בפרק הקודם ששמות הירח זה יה, זה יהובה, זה סין וזה נה. נה זאת השכינה, השכינה זה בעצם מורכב במילה שכן, שוכנת, נה. נה זאת הלבנה. מה זה לבנה? הלב של נה. ומה שגיליתי לאחרונה, זה השם המפורש של אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, זה השם שכשמשה פוגש את אלוהים בסנה, והוא נותן לו את השליחות שלו, ואומר לו, אתה תשחרר את בני הישראל ממצרים, הוא אומר לו, אבל מי אתה? מה אני אגיד להם? כן, מי אתה? זאת אומרת, הוא ממש מבקש לו, תזדהה. והשם שהוא נותן לו בהתחלה, הוא אומר, תגיד להם שאהיה אשר אהיה. כן, הוא זה שישחרר אותם. ואחר כך הוא מקצר את זה ליהובה. והאהיה אשר אהיה, אני לא יודעת מה קרה לכם כשקראתם את הפסוק הזה, אבל זה נשאר הסוג של אניגמה. מה זה אהיה אשר אהיה? זה מאוד ברור שאהיה אשר אהיה זה משהו שאני לא יכול לתפוס אותו, זה משהו שקשור לזמנים. וכשאתה קורא את האלוהות הירחית במרחב שלנו במזרח הקדום, אז כמו שאמרתי, זה כל השמות שאמרתי קודם, אבל פתאום אתה מגלה שהאל המצרי הירחי, שנקרא חונסו במצרית, השם שלו, הפירוש של השם שלו, זה מי שנוסע בזמן ואומרים עליו, אהיה אשר אהיה. אז משה האמין בירח. משה היה מחובר לירח. האלוהים של משה זה הירח. וזאת הסיבה שיהושע בן נון וכל מי שנשאר שם, שהרחיק את משה, זה מה שאני מאמינה, מההנהגה הפוליטית, המקום הראשון שהוא רצה לנקום בהנהגה הירחית של משה, הייתה יריחו. הירח שלו. זה המשמעות השם יריחו. אז הנה אמרתי.
איך זה מרגיש דרך אגב? רצית להגיד משהו?
שתענה על איך זה מרגיש.
איך זה מרגיש?
כן.
דופק לי הלב. אני חושבת שאחד הדברים שדיברנו אז, ואמרתי שכשגיליתי את המילה משיח, וראיתי את הסמל של האלוהות הירחית בתוך השם, הרגשתי את זה כבר בגוף, התרגשתי ופחדתי באותו זמן. ואני חושבת שמה שהכי הפחיד אותי, זה שגם אם אני מבינה את זה, איך כולם יגיבו. קודם כל, איך העם שאני שייכת לו יגיב. אחר כך, איך החוקרים יגיבו, כן? האגיפטולוגים שיקראו את הדבר הזה, יגידו, מה באמת היא אומרת? אחר כך, איך הנוצרים יגיבו? כי כולם מדברים על המשיח. איך המוסלמים, זאת אומרת, ראיתי איך המידע הזה יכול לעורר אולי שעת נפש, אולי התנגדות, אולי... ולקח לי 9 שנים להגיד את זה באופן הזה, כמו שאני אומרת את זה כרגע. כי אולי רציתי גם לעצמי למצוא מספיק עדויות, כדי שאני ארגיש בנוח להגיד מול כל במה, זה מה שאני חושבת. וכשמישהו ישאל אותי, אבל למה את חושבת את זה? אז אני אוכל להביא מספיק טיעונים מדענים ופחות אינטואיטיביים. ואולי בגלל שאני רואה שהכל נהרס מסביב. אז אם כבר הורסים את הכל,
אז בוא נכניס לתוך הסדק הזה, בוא נכניס משהו.
כן, אז כבר הכל נהרס והכל שמים בשאלה, אז אולי זה הזמן.
כן, עושה רושם.
עושה רושם, מה?
קודם כל תודה, תודה שאת מביאה את זה כאן, ותרף ממש נחדד את זה. חלי?
קודם כל, אני חושבת שעצם העובדה שעברו 9 שנים, מאז שהתחלת ועכשיו את מביאה את האמת הזאת, זה לא סתם אמת בגימטריה, סך הכל אחרי שמצמצמים זה 9.
באמת?
כן.
וואי, וואי.
כן, רחלי, יש את המספרים, מה שנקרא. היא חזקה מאוד בנומרולוגיה ובמספרים וגימטריה.
וואי, ריגשת אותי עכשיו.
אז זה לא מקרי, זה עולה שזה לא מקרי. מה שמעניין אותי לשאול, גם תוך כדי שקראתי את הספר שלך, ואת מדברת שם באמת על זה שאלוהים הוא הירח, מצד אחד זה מהדהד מאוד נכון, מצד שני עולה השאלה, אבל אלוהים ברא את הירח, אז איך זה מסתדר?
אוקיי. אז, אז קודם כל את צודקת, זאת אומרת, זה אחד הדברים שישר קפצו לי, וזה מה שגרם לי קצת לחקור על הירח, כן? התחלתי להיכנס לכל האתרים של עכשיו, אם אני מדברת על נאסא, ומה כתבו האסטרופיזיקאים, והסיפור של הירח ובריאת הירח היא אניגמה עד היום. החוקרים לא תמימי דעים איך הירח בכלל נוצר. יש תיאוריה שבאה ואומרת שהיו שני ירחים לפני הירח הזה שאנחנו רואים כרגע, ובסופו של דבר הם כנראה התלכדו לאחד, אולי בגלל זה יש לנו אחד צד שהוא יותר חלק מהצד השני, שהוא הצד המוצל. איפה זה מתחבר לי? ואותה תיאוריה, אולי אני אמשיך קודם, אלה שמדברים על שני הירחים האלה, אומרים שזה כנראה יצא מתוך כדור הארץ, כמו סוג של חתיכה, אחרי שכדור הארץ נברא, שחלק ממנו פשוט נשלף, ומאז הוא סובב יחד עם כדור הארץ, הוא עושה באמת את המסלול. פה זה מתחבר לי, אולי, לאמירה הקבלית שאומרת, שאחרי שאלוהים ברא את העולם, הוא הצטמצם. כדי לאפשר את הבריאה. ואז השאלה שאני שאלתי את עצמי, אז לאן הוא הצטמצם? האם יכול להיות שהוא הצטמצם לירח? אחר כך הגעתי לחוקרים האסטרופיזיקאים שאמרו לי, תקשיבי, הירח זה לא רק בכדור הארץ. יש לנו גם כוכב צדק, יש לו כמה ירחים שם, יש עוד כמה פלנטות עם כמה ירחים. אבל אז אחד הדברים שלמדתי מהם, שההתנהגות של הירחים שם, לעומת הירח שלנו, היא מאוד מאוד שונה. הירח שלנו לא מסתובב סביב צירו. הוא פשוט כל הזמן, יחד, אנחנו רואים רק צד אחד שלו, כן? הוא מסתובב איתנו, אבל אין לו את הסיבוב. הירחים האחרים, כן, מסתובבים סביב הציר שלהם. זאת אומרת, גם הירח שלנו, יחסית לירח אחר, הוא מיוחד. זאת אניגמה, הירח הזה. לא יודעים בדיוק מה יש בפנים. חלק אומרים שיש לו תעודה ממש של ברזל, של כל מתכת, שממש ניסו כאילו להיכנס לפנים ולליבה של הירח. ובמה שנתקלו זה בין איזה גוף מתכתי בפנים עם תעודה, כאילו לא מבינים מה זה. היו הרבה ספרים בדיוניים שאמרו, אולי הוא סוג של מחשב, אני מדברת על שנות ה-50, סוג של מחשב על שאיכשהו נשאר שם ובעצם שומר עלינו, כי הוא שומר על הגאות והשפל, והוא שומר על כוח המשיכה, הוא שומר על תהליכים בטבע, זאת אומרת, יש לו תפקידים מאוד גדולים. ובאמת השאלות האלה נשארו, כן, פתוחות, ואמרתי, אוקיי, שימי את השאלות ובואי נראה. אבל אז פתאום גיליתי את הפרויקט של הוותיקן. של הוותיקן יש פרויקט של הטלסקופ הזה, אני חושבת שגם ציינתי את זה, אולי ציינתי את הפרויקט של לוציפר.
אמרת משהו.
אני חושבת שזה משהו שעלה בשיחה שלנו אחר כך.
אחר כך?
יכול להיות, אני כבר לא זוכר.
אז בעצם מה שגיליתי, שכשהייתי באריזונה והרציתי בפעם הראשונה על הגילוי של המילה, לא אמרתי אז שאלוהים זה הירח, אבל דיברתי על המילה, ואז פתאום אני רואה באריזונה פרויקט ענק, יש שם איזה דמו של טלסקופ ענק שהם בנו, מסתבר שיש להם פרויקט חלל עם הוותיקן, יש אסטרונאוטים של הוותיקן שחוקרים את הירח, והטלסקופ הגדול הזה מופנה לירח והם כל הזמן צופים בו. ושאלתי למה הוותיקן כל כך מתעניין בירח. ואז הם אמרו, כי הם אומרים שהמשיח יבוא מהירח. אז אמרתי, אוקיי.
מישהו שם יודע מצרית עתיקה.
מישהו שם הוא יודע מצרית עתיקה. מישהו שם, אנחנו מדברים על אותם כתבים. ומה שעוד יותר הפתיע אותי, זה שקוראים לפרויקט לוציפר. ודווקא לוציפר חיזק לי את ההבנה שלי שהירח זה האלוהים של יהובה. למה? כי לוציפר, כשחוקרים את הסיפור של לוציפר, אז קודם כל לוציפר זה תרגום של הלל בן שחר. לוציפר, כן, בגרמנית זה הוולגטה, מה שהתרגום של התנ"ך. לו זה ההלל, כן? בציפר זה ציפר, כן? זה בוקר, זה שחר. והסיפור של הלל בן שחר, כדאי לכולם לקרוא אותו, זה בעצם לוציפר שאנחנו מכירים אותו כבעצם דמות השטן. מאיפה זה התחיל? זה מרד שעשו מלאכים כנגד יהובה. לוציפר איים להוריד את יהובה מכיסאו, להחליף אותו ולקחת את שאר המלאכים יחד איתו. יהובה גילה את זה. הסיפור כולו נמצא בספר ישעיהו, יש את זה גם בספר שלי, ממרי מקום. הוא מגלה את המרד של לוציפר מנסה, שזה הלל בן שחר מוביל, מגלה אותו בזמן, ומחליט שהוא מוריד אותו לשאול. כן? ואז אתה בא ואתה אומר, רגע, אם יהובה הוריד את לוציפר לשאול, זאת אומרת שלוציפר, אם הוא רוצה לנקום ביהובה, הוא יחפש אותו, נכון? ירצה לנקום בו. אז כמה הגיוני שהפרויקט של הוותיקן, שנקרא לוציפר, מסתכל על הירח, אם הם בצד של הלל בן שחר. כי אם לא, אני לא מצליחה להבין.
למה לוציפר?
ואני אגיד עוד דבר לגבי הוותיקן. כשגיליתי שישו היה מחובר לירח, גם לא מפתיע, כי אם ישו הגיע מהעולם היהודי, נכון, הוא היה יהודי, הוא לא היה אף פעם נוצרי, הספרים הקדומים של הנצרות מופיעים עם הסמלים הירחיים, אותם מצאתי באתיופיה, בכנסייה. צריך להגיד למי שלא יודע, שהנצרות הקדומה התחילה במצרים ובאזור של מצרים, כולל אתיופיה, ואחר כך היא התפשטה לשאר הממלכה. זה נכון שקונסטנטינוס החליט שהוא רוצה להפוך אותה לדת המרכזית, אבל באמת העדויות הראשונות, שאנחנו רואים את המעבר מהנצרות הקדומה לאן שהיא הפכה, היה שם ירח. אבל מחקו אותו. מחקו אותו, ואחר כך הפכו את כל הסמלים שלו לשמש. ועוד פעם אנחנו מוצאים את עצמנו מול שני מחנות, שמש מול ירח. ואני בהחלט, אני לא יודעת אם אני עונה לך, אני פתאום שכחתי לרגע את השאלה, הפלגתי בתשובה שלי. אבל כן, כן. הדבר הנוסף זה המספר 16. אמרת שאת מחוברת למספרים. 16 הפך להיות כמו סוג של, אתם זוכרים את הסיפור אצבעוני שהיינו זה, כל אחד מחפש את האבן לחזור הביתה? אוקיי, אז האבנים של אצבעוני בשבילי זה המספר 16, שהוא מופיע לאורך הסיפור. 16 זה היום שבו יצאנו ממצרים בלילה שבין ה-15 ל-16, זה היום שהירח מתהפך לצד השני. ופתאום אני מגלה שנאסא אומרים שכל 16 יום, יש קול שבוקע מהיקום, מהחלל, שלא יודעים מאיפה הוא מגיע, אבל יודעים שהוא מופיע באופן קבוע כל 16 יום. יש איזושהי מחזוריות במספר הזה. אמרתי, אוקיי, מעניין. כל העדויות והרמזים שאני מוצאת שקשורים לירח מתחברים עם ה-16. ואני אגיד אולי שבריאת העולם, אנחנו אומרים שישה ימים ברא את השמיים, נכון? וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה הולך אחרי אותו עיקרון של 6+1. שישה ימים ועוד אחד. אז אתה יכול להסתכל על ה-16 כ-16, ואתה יכול להסתכל על כ-6+1. שזה לדעתי, אם אני יכולה להגיד, מה שמחבר אותי מאוד, החגים שלנו הם תמיד בירח מלא.
נכון.
לכן אני חושבת שהמקור שלנו, זה לא סתם שהיינו מחוברים לירח, אני חושבת שהיינו מחוברים ללבנה. יותר אפילו מהשר. כי בתקופה ההיא, מי שהיה מחובר לירח, היו באמת שני מקדשים, אחד היה השר ואחד היה הלבנה. בלבנה היה גם בית שנקרא בית השמחה. ולדעתי, אנחנו ממש היינו מחוברים ללבנה. לא סתם יש לנו את ברכת הלבנה, אין לנו את ברכת השר. יש לנו ברכת לבנה. וכשחקרתי יותר ויותר את הסיפור הירחי, פתאום גיליתי שהוא לא התחיל בשושלת 18 במצרים, והוא גם לא התחיל בשושלת 12. פתאום אני מגיעה ל-12,000 לפני הספירה, 20,000 לפני הספירה, ופתאום אני מגלה באתרים הארכיאולוגיים שנחשפו עכשיו, שכל האנושות הייתה מאוחדת, לא קראו לזה דת, לא קראו לזה אפילו אלוהות, הייתה מאוחדת סביב, אני אגיד את זה, קוד ירחי. שזאת הייתה הדרך שבה העולם נבנה.
ממש מעניין. איזה, נגיד, איזה ממצאים מחזקים את הדבר הזה? מה, okay. מה ארכיאולוגים מצאו? כי אני, דיברנו פעם קודם קצת על גרם הנקוק, ואני חושב שציינו פה את הסדרה שלו גם בנולד.
נכון, של האפוקליפ.
שהוא כזה פורץ את כל מה שהארכיאולוגים, נקרא לזה הקונבנציונליים, מציגים לגבי תולדות האנושות וכזה, והוא הולך באמת עשרות אלפי שנים אחורה, והוא גם, הוא קורא, הוא מניח את האפשרות, והוא מבסס אותה מאוד מאוד, של איזושהי אנושות קדומה, שהביאה איתה המון חוכמה לדתות שאנחנו מכירים היום, לצורך העניין שהתפתחו מתוך אנשים שזכרו משהו עוד לפני עידן הקרח וכל מיני דברים כאלה, והנחש שנופל מהשמיים ומטאורים ומלא דברים, אני ורחלי דיברנו על זה לא מעט. אז מה מגלים שם שמחזק את מה שאמרת עכשיו, שבעצם כל האנושות הייתה מאוחדת סביב איזשהו קוד ירחי?
אז הממצאים החדשים, קודם כל, אחד הדברים שהופתעתי, אנחנו רגילים, איך אני אגיד, החוקרים שמתעסקים בשפות הקדומות, להגיד שהכתב התחיל פחות או יותר ב-3,000 לפני הספירה, בשני מוקדים מרכזיים. יש לנו את כתב היתדות, כן? זה הכתב באזור של שומר, ויש את הכתב המצרי, ההירוגליפי, התמונתי. ודווקא, האמת שזה מעניין, כי כתב היתדות הוא יותר מחובר לקוד הירחי מהכתב המצרי. הקוד הירחי, הכתב הירחי, זה כתב שבנוי ממשולשים, ובחלק מהתרבויות שתכף אני אזכיר, ממצבים שונים של הירח. אז מה זה הקוד הירחי הזה והכתב הקדום הזה שמתגלה? אז קודם כל, טורקיה חשפה שני אתרים ויותר, עכשיו מתגלים הרבה יותר. אחד מהם, אני חושבת שהוא ידוע כבר לכל מי שמתעניין, שנקרא גבגליטפה.
כן, ראיתי אותו, כן.
ופתאום גבגליטפה בעצם הביא הרבה מאוד בעיות לחוקרים הפרה-היסטוריים דווקא. למה? כי אם אנחנו יודעים שהכתב מתחיל ב-3,000 לפני הספירה, מה פתאום ב-12,000 לפני הספירה אנחנו מוצאים כתב?
כן.
וכשאתה חוקר פרה-היסטוריה, אתה לא אמור למצוא כתב, אתה אמור למצוא עדויות של האדם הקדמון, ופתאום אנחנו רואים בתוך המקדשים של גבגליטפה כתב וסימבולים, שהם באמת סימבולים ירחיים. מה זה אומר סימבול ירחי? אנחנו רואים את המשולשים, צריך להגיד, המשולשים זה דבר מאוד מעניין, אנחנו מדברים על משולש בצורה של האות V, כמו שאנחנו רגילים באנגלית לראות את זה, כן, ויקטורי, לדעתי זה שריד של הדבר הזה, ואנחנו רגילים לראות את הסמלים של הירח, עיגולים שונים, ואנחנו רגילים לראות בתוך הכתב הזה אזכור של כל מיני חיות שקשורות לפולחן הירחי, כמו למשל שואלים, שזה נורא מעניין, שגם בתוך המילה משיח, אגב, במצרית יש שם 3 זנבות ששואלים, בגבגליטפה הם מצאו הר שלם, של עצמות של שואלים, שנמצאים, זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את הכתב הזה, באתיופיה, במקדשים, מקדשי הירח, אנחנו ממש רואים את השפה, היא נקראת הסבאית, היא כולה בנויה ממשולשים שונים, מעיגולים ומצבים שונים של הירח, ו... כשאתה חוקר את התקופות הקדומות ואת התורות הקדומות, אתה מגלה שאנחנו נכנסים לחברה מאוד מטריארכלית, חברה שבעצם הובלה על ידי כהנות שהיו מחוברות לירח, כהנות נשים. והכהונה הזאת היא מאוד מעניינת, כי אנחנו מדברים על כהונה של קבוצה ולא על כהונה של יחידים. אנחנו רגילים מאוד לראות בתקופה פטריארכלית, שמתחילה פחות או יותר אגב ב-3,000 לפני הספירה, כי הפטריארכלים באמת תיעדו יותר. אבל התקופה המטריארכלית שהייתה מחוברת לירח, שכנראה נמחקה עם הרבה מאוד אסונות טבע, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים על נשים שהובילו את השבטים, את החברה שלהם, ביחד כקבוצה, ללא שוויון מעמדות, כן? כהנת שלא היה לה את הבית הכי גדול, בגלל שהיא הייתה כהנת ראשית, ממש לא. והסיבה שנשים הובילו את הקודים הירחיים, כי הייתה להם אחריות. הייתה להם אחריות על הבריאה, על הסנכון של הפלנטה, ובעצם ההתייחסות לירח, זה מוזר שאני אגיד היום אלוהות, אבל אז היה יותר קוד, כי הירח הוא המצפן לאיך אנחנו צריכים להתנהל ביום-יום. אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו רואים את הפאזות שלו, אנחנו יודעים איך אנחנו צריכים לחיות. לדוגמה, תחילת חודש זה הזמן להתחיל פרויקט חדש, לזרוע, אנחנו זורעים, אנחנו נקצור בירח מלא, אנחנו נחגוג בירח מלא, אנחנו לא נעבוד בירח מלא, זה לא הזמן לעבודה, זה הזמן לעצירה, זה הזמן למנוחה, ובעצם כל פאזה של ירח, אני יודע איך אני צריך להתנהג עם החי, עם הצומח, עם האדמה, וגם ביני לבין עצמי בתוך בתוך החברה האנושית.
אנחנו, אני רוצה שנקדיש לזה ממש חלק מהפרק הזה, כדי שאנשים אולי יוכלו לקחת את הדבר הזה ממש לחיי היום-יום שלהם, ושזה יהיה פרקטי, אבל לפני זה אני רוצה להישאר קצת באוויר, כי יש שאלה שככה מעדדת לי כבר כמה דקות, לגבי האלוהים, דווקא. תראי, זה נושא כל כך מופשט, שאפילו לשאול עליו שאלות זה דבר לא פשוט, נכון? כי כמו שאמרנו על המילה אמת, שהיא מילה כזאת חלקלקה, ואפשר, את יודעת, להסתובב סביבה מלא, גם המילה אלוהים היא מילה קצת כזאת, כל אחד יכול לשמוע משהו אחר, ולפעמים זה דבר מאוד אישי.
נכון.
אז הייתי שמח לשמוע רגע אולי איזושהי הבהרה, כשאת אומרת, אלוהים הוא הירח, לאיזה אלוהים את מתכוונת? למה את מתכוונת שאת אומרת את האלוהים הזה? מה זה האלוהים? זה האלוהים שאנחנו קראנו אותו בתנך והוא זה שדיבר? זה אלוהים שלך ברמה היותר אישית, שיש לך איזשהו חיבור אליו? זה משהו אחר?
אז אני אגיד אלוהים בספר שמות. בסדר? זה טוב שאתה שואל אותי ומדייק. כי יש שמות בספר שמות של האלוהים. הוא מזדהה. הוא קורא לעצמו בשם ובכמה שמות.
כן.
וכל השמות האלה קשורים לירח, לכן אני אומרת האלוהים בספר שמות. אני, האם יש אלוהים מעליו? כן, האם אני יכולה להגיד יש? אני לא יודעת.
כן.
אני מרגישה בנוח להגיד שזה מה שאני מרגישה. כן, שהאלוהים בספר שמות, שמזדהה בשמות של סין, סיני, יהובה, יה, יהובה הוא היותר פופולרי אצלנו, כן? כן. ויה, הוא הירח.
מגניב, אחלה, יופי. אוקיי, אז רגע, שוב, רגע, עוד רגע לפני שנרד לקרקע, אולי אנחנו כבר מתחילים קצת לרדת יותר לקרקע, רחלי, אני קצת אדבר בשמך, אבל את... תנסחי את השאלה כמו שבא לך. Okay. אילו לפני השידור, וגם כשדיברנו וכבר קבענו, רחלי אמרה לי, ליד היום אנחנו הולכים להחזיר לשמש את הכבוד שלה. הכבוד של השמש נרמס. אנחנו הולכים להחזיר לשמש את הכבוד שלה. אז אני כזה, הסתכלתי עליה קצת מוזר, אמרתי לה, אני לא יודע מתי, הוא הלך לאיבוד, אבל אוקיי, בואי ניכנס לזה, נראה לי מעניין. אבל כן, באמת, יש איזו תחושה, לפחות אני כזה, כשאני חווה את זה בגוף שלי, שכאילו יש פה טוב ורע. אוקיי? כאילו הירח הוא כזה טוב, כזה, נכון? זה יותר שוויון, זה יותר חופש, זה יותר אהבה, זה יותר זה, והשמש זה כאילו רע. וגם הסיפור, לא יודע אם הייתי אומר רע, אבל לצורך השיחה.
כן.
וגם הסיפור, זה כאילו מין סיפור על הרעים האלה, הם כאילו כבשו, עשו הפיכה, רצחו אותו, שיקרו, ירדו למטה, וזה, ואז הלכו והרסו את יריחו מיד אחרי יציאת מצרים וזה. מעמד הר סיני. ואז אמרנו, אוקיי, רגע, בוא שנייה, רגע, אולי נרקח קצת, אולי זה מכה חזקה מדי.
בספר יש קישור עם השמש וקצת לכיוונים של הנאציזם, שהם השתמשו גם בסמלים שלה, ואני באה ממקום שהשמש והירח הם שני מייצגים, שני כוחות שצריכים לבוא לידי איזון. אז כן, אז זה קצת הפריע לי הקישור של השמש לרוע.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, בוא נסתכל על השפה שלנו. כעובדה, השם של אל השמש במצרים זה רע. רש עין. נתחיל מזה. זאת אומרת, זה לא שאני באה וממציאה, אבל זה ככה קוראים לו. עכשיו, העברית שלנו יכלה לקרוא... למילה רע, כאילו למילה evil, אני לא יודע איך להגיד את זה עכשיו פתאום אחרת, היא מילה אחרת. אבל הייתה פה בחירה של מילים. בחירה של שם. אנחנו החלטנו שכל דבר שהוא פסול והוא לא טוב, הוא רע. אז אני לא מדברת על התפיסה של היום, אבל התפיסה של אז, כן? כי אני חוקרת את הסיפור הקדום. אני כן יכולה להגיד שהתפיסה של מי שהיה בספר שמות בני ישראל אז, ראו בשמש כדבר שהוא רע.
שזה קצת אבסורדי בהתחשב בעובדה שבלי שמש אין כאן חיים בעצם.
אוקיי.
אולי אנחנו לא מדברים על הפלנטה כפלנטה, אולי אנחנו מדברים על הייצור שלה?
קודם כל, השאלה הזאת היא מהממת, כי הגעתי ל... אני חושבת שזאת הייתה מרים בנימיני, לאסטרולוגית, נורא רציתי להבין בפלנטות, ואני עדיין כל הזמן מחפשת, שבאה ואמרה לגלית, את יודעת, זה מעניין, כי אנחנו, יש איזה מקור ביהדות, שאומר שרע זה לא השמש. אמרתי לה, אז מה זה רע? אומרים שזה מאדים.
וואו.
ואז אמרתי, אז רגע, רגע. אז אולי בזיכרון אנחנו אומרים רע, כמו רע אל השמש, כי זה מה שהמצרים קראו לאל שלהם, אבל אולי בכלל הכוונה הייתה למאדים, וזה מעניין, כי כל הדברים שאנחנו לומדים היום על מאדים, פתאום אנחנו מגלים שכן הייתה שם, כנראה, סוג של, של תרבות, כן היו שם חיים פעם, כן,
שיגידו עד היום.
נכון, יש שיגידו עד היום. אז אולי הסיפור של מאדים, אולי זה הייתה המלחמה, ואולי משהו בתוך כל זה קרה משהו למאדים, אולי הסיפור של מאדים, אולי צריך בכלל לראות אותו כסיפור אחר.
ועכשיו גם מאדים קצת עולה לכותרות בשנים האחרונות עם אילון מאסק ועם הרצון שלו.
אז גם מעלה שאלה. תראי, אני לא, אני הכי מבינה מה את אומרת, ואני גם לא באה ועושה משפט לאנשי השמש. אני מרגישה שאני באה ואני אומרת, יש פה סיפור. שבמשך שנים, מי שהיה בשמש ומי שהיה בירח, עבדו וחיו אחד לצד השני בכבוד ובהרמוניה. בכלל כנען, תשימו לב, היא נמצאת בין זה לבין זה. זאת אומרת, אצלנו כבר בהוויה הגיאוגרפית, אנחנו חווינו את החיבור ורואים את החיבור. אבל כמו בכל פוליטיקה, שברגע שאנחנו מחליטים לא לכבד דרך מסוימת של מישהו אחר, ואנחנו רוצים לכפות את הדרך שלנו על ציבור אחר, אז יש מאבק. וכמו בכל מאבק, חלק יגידו, זה הצד הנכון, וזה הצד הלא נכון. אז אני חושבת שהסיפור של יציאת מצרים, הוא השריד של המאבק של ההתנגשות, בין הירח לבין השמש. הפתרון הוא, להביא באמת את שניהם לחיות בהרמוניה. ואני חושבת שזה האתגר של היהודי, עכשיו אני אגיד יהודי, כן, ולא עברי, כי אני חושבת שהבעיות שיש לנו בתוך היהדות, היא איך אני מיישב את השמש והירח, איך אני מיישב את ההלכה, יחד עם המסורת, עם הקבוע. כן, יש אלה שירצחו יותר לקבוע, לשמר הכל ולחיות באמת כפי שחיינו לפני אלפי שנים בגלות. ויש את אלה שבאים ואומרים, לא, 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 אנחנו מתפתחים. כן, זה בסדר להכניס גם קדמה, זה בכלל אפשר להשאיר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן במתח הזה. אנחנו גם במתח בתוך לוחות השנה שלנו. יש לנו לוח ירחי ועשינו אותו גם שמשי ועשינו אותו שנה מעוברת ו... אנחנו כל הזמן באתגר של ליישב שמש וירח. ואני חושבת שגם עכשיו מה שקורה במדינה, זה האתגר של ליישב שמש וירח. מי שרוצה ללכת יותר לכיוון המסורת, ומי שמרגיש שהלכנו רחוק מדי, כן, ואנחנו מאבדים את הזהות שלנו. אבל אני שוב אגיד שאני כן חושבת שבספר שמות זאת הייתה המלחמה. היא הייתה מלחמה על הדרך, היא הייתה מלחמה אידיאולוגית, ו... ואני אישית כן מאמינה שיש קוד ומערכת הפעלה לבריאה הזאת. ואני חושבת שעם הזמן ההוראות, איך אומרים, הלכו לאיבוד. זה כמו שקיבלת טלוויזיה או מכונת כביסה, סליחה שאני הופך להיות עכשיו סופר ארצית, ואני לא קיבלתי את החוברת. אז אני מנסה תוכנית אחת. ועובד לי או לא עובד לי, ואז פתאום גיליתי תוכנית שעובדת. יופי, אני נשארת איתה. אבל האמת היא שיש עוד 12 תוכניות, אבל אין לי סיכוי בכלל להבין מה כל תוכנית אומרת, אם אין לי את החוברת. בשבילי הירח הקדום הזה, שאותו גיליתי, כמו שאמרתי, בגבי גליטפה, בדרך המסורות של, של החברות העתיקות האלה, הוא מערכת ההפעלה. ואם אתה מבין את מערכת ההפעלה הזאת, אתה יכול לנווט את החיים בפלנטה הזאת בצורה הרבה יותר נוחה. החוסר סינכרון שאנחנו חווים כרגע, זה לא שם, זה לא, אני אומרת שם, זה לא קיץ, זה חורף, זה בלגן, הקרחונים נמסים, זה כאילו יש תחושה של כאוס, לא רק פוליטי, כן? כאוס בכלל. כאילו יצאנו מסנכון. ואני באמת שואלת את עצמי, אם היינו הולכים לפי השעון הירחי, כולנו, והיינו מכוונים את התהליכים, כן, לשעון הירחי, היינו מצליחים אולי לחזור לסנכון? נשים הובילו בגלל שהשעון הירחי נמצא ברחם. כן, המחזור החודשי של האישה נמצא ברחם, והן מקבלות מחזור בתקופה שלא היו הורמונים, הן כולן קיבלו בירח מלא. הן ידעו לבד מה צריך לעשות. אז כשאתה עושה משהו לא בתאריך הנכון ולא בזמן הנכון, זה עניין של פוקס. לפעמים הולך לך, לפעמים לא הולך לך. ואז הפסוק ש... היה הראשון שבתוך המחקר, שגם הבאתי אותו בספר, כירח איקון עולם, ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיכך, כירח איקון עולם. העולם איקון לפי ירח.
ירח.
ואתה זנחת, ואתה מאסת. אוקיי? ועד בשחק נאמן, זה לה, הוא שם, זה העד, הוא שם. אתה זנחת את הדרך. התעברת עם השכח הזה כאילו, את יודעת, חבל, יש פה דרך. וזה לא קשור לאלוהות, זאת אומרת, המילה אלוהות קצת מקטינה את זה.
היא יכולה להפריע לאנשים, להבין שיש פה כלי.
כלי,
נקרא לזה, בדיוק. נוריד את זה הכי פשוט, שממש ממש יכול לתמוך בהם. ואולי ניכנס באמת לתוך, אם יש פה מערכת הפעלה, בואי נדבר קצת על המערכת הפעלה הזו. קצת נתחלת לגעת בזה קודם, ואז עצרתי אותך, ואמרתי, בוא נקדיש לזה קצת.
עם התאריכים.
גם קצת עם התאריכים. לא, מה שאת יודעת, כאילו, על המכשיר, מה שנקרא, ספרי לנו, כדי שנוכל להשתמש בו גם.
אז זה מעניין. אז קודם כל, אולי נמשיך עם התאריכים, ואז אולי נלך לתזונה. אז קודם כל, לגבי תאריכים, שינויים עושים ביום ה-16. זה השינוי. אתה רוצה לשנות לפני כן? אתה יכול.
כן.
אבל אם אתה רוצה שהשינוי יצליח, כשהירח מתהפך לצד השני, אנחנו, זה הזמן לשינויים.
כשאת אומרת שינויים, אז מה את מתכוונת לגדול?
כל דבר. אתה רוצה לעבור דירה?
עוברים ב-16.
תעבור ב-16.
מור, שומע?
אתה רוצה לעשות שינוי. כי בכל מקרה, יהיו שינויים שיקרו ב-16. אז אם אתה רוצה להיות חלק מהשינוי, ולקבל מה שנקרא רוח גבית של השינוי, כי הכוחות שפועלים ביום ה-16 בקלנדר ירחי, אוקיי? זה בעצם כוחות שאנחנו, אני יכולה להגיד כוחות של פלנטה, יקום, אני לא יודעת איך זה עובד, אבל הם כוחות שגם ככה משנים את הכל, אז אתה בעצם נכנס לתוך תנועת השינוי. אתה רוצה להתחיל פרויקט חדש, משהו חדש, מערכת חדשה, כל דבר שהוא חדש, שהוא חשוב לך, הבוסט הכי גדול שאתה יכול לקבל הוא דווקא בהתחלה.
אבל זה קצת נגיד גם שונה וחדש, כאילו דומים לי, כאילו השינוי, נגיד אם אני רוצה, אם אני עובר דירה, זה גם שינוי, זה גם משהו חדש.
אתה יכול להסתכל על זה ככה, אבל אני מסתכלת יותר כיש לי יעד
משהו חדש בתוך בתוך המומנטום שאני כבר נמצא בו.
יש לי משהו חדש שאני רוצה להתחיל אותו.
כן.
אז למשל, אתה יכול לתכנן את השינוי בתחילת החודש, תכנן, תחשוב איך אני עושה את זה. היום שאתה עושה את זה, טק, תכניס את זה לתוך הקלנדר שלך. ירח מלא, זה זמן של רגיעה, זה זמן של חגיגה.
כי לפעמים ירח מלא יכול לקחת אותנו גם לחגיגה בצד השני, לא?
מה זה החגיגה? קודם כל, מבחינה אנרגטית, מבחינת המצב הרוח, זה המצב אני אגיד, הלב שלנו, הרגש שלנו נמצא בשיא.
שזה קשור להשפעה שלו על מים?
כן, גם.
תסבירי את זה רגע.
הירח משפיע על כל גוף מימי. זה משפיע עלינו, כי אנחנו כולנו כמעט הרוב מים, זה משפיע על כל גוף שיש בו מים, זה משפיע על אחרי, זה משפיע על הכל. אם אתה נמצא בתדר של שמחה, אז כשהירח הוא מלא, מה שהוא עושה זה כמו אמפליפייר כזה, הוא כאילו מגדיל את השמחה. אתה חווה שמחה עצומה. אתה נמצא בצחוק, אתה חווה את זה. אם אתה נמצא בעצב, אתה תגדיל, העצב שלך יגדל גם כן.
זה הסיבה שהחגים הם בירח מלא?
החגים לדעתי, כי אנחנו באמת חגגנו אותם בבית השמחה, שהיה מחובר באמת ללבנה. מאחר ואנחנו מדברים על רגיעה, זה הזמן שאנחנו חוגגים. אבל זה יפה לראות שאנחנו עדיין שימרנו את זה, כן? אנחנו כן. עדיין שם. אגב, גם בתוך התנך שלנו, כשאנחנו מגיעים לפרק 15 ולפרק 16, אנחנו לא אומרים י' ה' ואנחנו לא אומרים י' ו'. אנחנו אומרים ת' ו' ואנחנו אומרים ת' ז'. זאת אומרת שגם פה המשמעות של המספרים ושל השמות, הם שמות מקודשים, הם כאילו השמות. כן, צריך להסתכל על זה, כן? זה לוחות זמנים שבאים לידי ביטוי ב...
כן, תמיד היה מין קטע כזה בילדות שכאילו אסור להגיד יוהבה. נכון? ממש הפחידו. אני זוכר ממש, אני עכשיו לא נוח לי בגוף כשאני אומר את זה. כאילו, מכירות את זה?
כן, לא אומרים את השם המפורש.
לא שם את המילה.
עכשיו, אתה יודע למה?
לא. כל כך פחדתי, נראה לי שאפילו לא שאלתי.
אז בואו נבין את התפיסה הקדומה של מה זה שמות. אנחנו היום אומרים שמות, ואנחנו אומרים שם.
כן.
כשאתה אומר שם של ישות, בכלל של אדם, אוקיי? אפילו לא צריך ללכת לישות. כשאני אדבר, ואני אדבר על רחלי עם מישהו אחר, רוב הסיכויים שרחלי תשלח לי הודעה בסוף היום.
נכון.
אוקיי? למה זה קורה? כי שם מזמין, כן, מה שנקרא, יש לו כוח.
אנרגיה.
כן? להזמין את האנרגיה של הדבר אליך. ואז הרבה פעמים, יו, בדיוק דיברנו, איזה קטע, יו, בדיוק זה. עכשיו, כשאתה מזמין את יהובה, ואני עכשיו אומרת את השם שלו, אני מזמינה אותו, הוא פה. עכשיו, אם אתה רק רוצה לדבר עליו, ואתה לא באמת רוצה ממנו משהו, אתה לא רוצה להפריע לו, אז אתה לא תגיד את השם. אל תישא את שם השם לשווא, כי אתה לא עכשיו רוצה לקרוא לו, ולהפריע לו על דבר שהוא... אבל כן, אתה צריך לעשות את זה בתפילה. אם אתה רוצה להתחבר אליו, ופה אני חושבת שזו הטעות שלנו, שגם בתפילה אני שומעת שאנשים לא אומרים את השם, אז מה עשית? אתה רוצה להתקרב אליו, אתה רוצה שהוא יהיה איתך, אתה רוצה להתחבר לתדר שלו, אתה... אז אתה קורא בשם. המצרים, היה להם קטע מאוד מעניין, כשהם לא רצו לקרוא בשם, אבל הם רצו לציין את הדבר, בין אם זה אדם או בין אם זה אישות, הם פשוט הפכו את סדר האותיות. זה מה שנקרא ההיפוך. עכשיו, זה נורא מעניין, כי מתי הבנתי מה זה ההיפוך הזה? קודם כל, יש כללות במצרים, כן? יש תקופות שאנחנו ממש מדברים, כמו שיש כתבי המערות, יש כתבי הכללות. מתי אתה מצליח לקלל בן אדם? שאתה אומר את השם שלו לפי הסדר הנכון. כל עוד אתה הופך את השם שלו, אז הוא, מה שנקרא, הוא לא פועל. זה קצת כמו סוללה, שאתה לא שם את הכיוון של הפלוס והמינוס. נכון? מה אנחנו עושים? יש לנו שלט כזה, ואנחנו רוצים ככה לחסוך ב... לא רוצים להפעיל אותו. אז מה אתה עושה? אתה הופך את הסוללה. אתה רוצה להפעיל? וזה הסיפור של השם. אז בהחלט יש משמעות לשם. יש אנרגיה שיוצאת מתוך השם. האמונה העתיקה, שהיא גם מחוברת לירח, אומרת שהעולם נברא באותיות ובצורות. ובתוך השמות שלנו יש אותיות, ובתוך האותיות יש צורות. והצורות האלה הם עצמם יכולות גם למשוך אנרגיה. וכשאני אומר שם, אני לא רק אומר, מביא את הדבר, אני גם מביא את כל החלק האנרגטי שנמצא בתוך הצורה ובתוך המספר של השם. יש פה ממש מערכת
שלך. כן, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בתוך הפרק, או שזה היה בסוף, על זה שהיום כאילו, אף אחד לא, השם זה כזה, מה הכי בריטי, או מה הכי כן, אין, או איך קוראים לכוכב שאני הכי אוהב, או משהו בסגנון הזה, וככה נקרא לבן שלי, ופעם היו בוחרים שמות, אני בדיוק גיסתי ברזילאית, מה זה שם? 19 שמות לבן אדם. אנחנו פה שתי אותיות למישהו, ושתי אותיות לשם משפחה, ושם זה כזה, אנה, רקל, קרבליות, אפז, אלדבירה, קריסטינה, זה, זה. אבל מסמצמים את זה, וזה בסוף פנייה נעימר. אז, אבל לכל אחד שם יש שם מאוד מאוד ארוך, שיש שיקול, אנשים מפעילים המון המון שיקולים, נכון? מתייעצים עם אנשים.
אם השם שלי גלית, אז אני יכולה לחולל דברים, או להשתמש בשם שלי, לדברים שהשם שלי נותן, אבל זה מוגבל. אז יש כן. שם כל מיני משמעויות בפנים, יש גיל, יש גלות, יש לגלות, אבל יש דברים שאני לא אוכל לעשות, כי הם לא נמצאים בשם, אז מה עושים? בתקופה העתיקה נותנים עוד שם. ואז יש לך עוד תפקיד שאתה רוצה לעשות, או עוד מטרה. אתה מסתכל על האותיות שלך, יש לי אפשרות דרך השם שלי או לא? אין לי עוד שם. וכך אתה רואה גם את המלאכים המצריים, יש להם ממש שמות ארוכים, 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 זה כלים שאתה בעצם משתמש בהם.
כן. רחלי, את רוצה להגיד משהו בהקשר הזה? כי את גם מתעסקת בזה לא מעט, גם עם הנומרולוגיה, וגם אני זוכר שגם את השם שלי נתת לי כזה, עשית לי מספרים שם, כזה.
נכון. אני חושבת שמעבר למשמעות של האותיות, גם המספרים שהם מגלמים, כל אות מגלמת, זה עוד כלי שאנחנו מקבלים, וזה עוד אנרגיה שמתווספת לנו או מקשה עלינו.
כן.
אז גם בהקשר של להוסיף שם, תמיד הבדיקה הזאת היא של הערך המספרי, וכמה סך הכל הכל נותן, יש לו משקל וחשיבות.
כן, גם מספרים בכלל. אני חושב שכל השיחות האלו, אני גם חוויתי את החוויה הזו, אני חווה אותה עכשיו, ואני חוויתי אותה גם בשיחה שעשיתי עם מישהי שפתחה לי מפה אסטרולוגית, שמעבר למפה האישית הזו, שיכולה ממש לתת לך איזשהו דרך, זה פתאום, לי לפחות, זה מרחיב את התפיסה שלי על עצמי. כאילו, אני תופס את עצמי פתאום קצת יותר בעוד ממדים אולי, ממה שתפסתי את עצמי עד עכשיו כגוף, אולי אפילו זר קצת לעולם שבו הוא נמצא, כי הוא לא שייך במידה מסוימת, ויש משהו שמאוד מחבר את הכל כשאנחנו מתחילים לפחות לקחת בחשבון את האפשרות שהשמות מאוד משפיעים, וזה צורות, וזה אנרגיה, וזה מספרים, ויש פה מתמטיקה, ויש פה... אז זה גם משהו שככה חשוב לי להניח אותו פה, גם כמפה אישית שיכולה כזה לפתוח בפניך כזה, מתי תעשה, איך תעשה, לאן אתה הולך, מה אתה כן יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, אבל גם כאילו, יש פה רבדים מאוד מאוד עמוקים, מה זה בעצם אומר שאני יכול דרך השם שלך בכלל להגיד משהו? זה כזה, אוקיי, זה לא סתם. יש פה קשר מאוד מאוד גדול לדברים, אולי שלא תפסנו אותם עד היום, ולא לימדו אותנו, ולא חשבנו בהקשרים האלה כל החיים, אז לי זה קורה גם עכשיו בתוך הפרק. עוד דברים על מערכת ההפעלה הזו שאת חושבת שכדאי שאנשים ידעו?
כן, ירח שחור. בואו נדבר על ירח שחור, מה זה? ירח שחור זה כשאני לא רואה את הירח בשמיים. כל חודש יש כמה ימים בחודש שלא רואים אותו.
כן.
זה ממש לפני שהוא מתחיל עוד פעם את הסייקל החדש שלו.
זה לא... הרי הירח... עובר בין הפלנטות במהלך כל החודש, ויש מצבים שהוא לא נמצא בשום...
נכון,
זהו, זה לא
המצב. אוקיי. זה המצב.
לאו דווקא שלא רק רואים אותו. כאילו
אבל
לפעמים...
לנו, החוויה שלנו מפה, שאנחנו גם לא רואים אותו, כשהוא נמצא בין פלנטות, אין שום דבר בעצם שמאיר עליו, וכמו אין שום דבר שנמצא.
רגע, מה זה אומר שהוא בין פלנטות?
הוא במהלך החודש עובר בין פלנטות, בין כוכבים. ויש מצבים שהוא בין לבין, הוא לא נמצא באף אחד מהפלנטות. פשוט בדרך.
מעניין.
אגב, המעבר הזה בין הפלנטות, זה גם למדתי ממרים בנימין, מקווה שאני מדייקת את ההסבר שלה, היא אמרה לגלית, הירח הוא המצד של הבריאה. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אנחנו כל פעם מסתכלים איפה הפלנטה ביחס לירח. האנרגיה של הפלנטה הזאת, כשהירח מגיע אליה, משחררת, כן, אנרגיה מסוימת, שמשפיעה עלינו, שנמצאים פה. כשהוא לא נמצא מול פלנטה מסוימת, אז שום דבר לא קורה. זאת אומרת, אתה נמצא במין מצב ששום פלנטה בעצם לא משפיעה עליך, אבל אין... עכשיו, כשהיא אומרת שום דבר לא קורה, אחד הדברים שככה היא לימדה אותי, היא אומרת, זה אומר שגם כל דבר שאני אעשה פה, לא יניב. שזה מאוד מעניין. אם אני חותם חוזה בירח שחור, קרוב לוודאי שהוא לא יתממש. זאת אומרת שהאנרגיה שבעצם אמורה, כן, לעזור לי לממש את הדבר הזה, לא קיימת, כי כרגע אין ירח. זאת אומרת, הירח, אני אוהבת את מה שהיא אמרה, כי המצד של הבריאה, כן, הוא גורם לדברים לקרות, לכאן או לכאן, כן. אבל הוא גורם לדברים לקרות בדרך מסוימת. כשהוא לא נמצא, דברים לא קורים. ולכן, אז עוד כלי, עוד טיפ, אל תחתמו על חוזים בירח שחור, אל תחליטו החלטות בירח, אל תגיעו לסיכומים בירח שחור. זאת הסיבה, אגב, שגם ברמדאן, כן, לא מתחילים רמדאן בירח שחור. כן? אני מחכה לראות, אני חושבת שזה היה לפני שנה או שנתיים, שהם חקרו 5 ימים, זה היה מעשה ממש נדיר, כאילו של הבריאה, 5 ימים עד שראו ירח. 5 ימים היה חודש ירח שחור, שזה היה באמת חיכו. אז זה עוד טיפ לגבי אם אנחנו מדברים על לוחות הזמנים.
מעניין. זה גם מעניין. אני גם מאוד מאוד אוהב את זה זה, אנחנו לא יוצאים מגדרנו עכשיו, אפילו בתוך השיחה הזאת, אנחנו לא מביאים ידע על המפץ, אוקיי? כן, זה כאילו לא הולכים, זה הכוכב הכי קרוב אלינו. כן, למה שלא נשתמש אותו. במשהו, כאילו מה אני צריך עכשיו לפוצץ את המוח שלי בעוד מלא מלא נתונים? אמרת משהו על תזונה, גם מעניין?
כן, התקופה הירחית היא תקופה מאוד מעניינת, ובכלל תרבות ירחית, זו תרבות שלא אכלה חיות. עכשיו פה יחגגו כל אלה,
Okay. רבע שעה לפני שהגעת נראה לי אמרתי לרחלי שאני רוצה להיות טבעוני, שפעם הייתה לי תקופה שהייתי טבעוני, שממש ממש לא נוח לי, אני לא שופט כמובן, okay. אני היום מצורך, אבל לא יודע, כאילו מרגיש כמו, כאילו אני חוטה לעצמי כזה, אז זה קטע שאת אומרת את זה עכשיו.
אז התרבות היחיד, אם היא הרגה חיה כסוג של הגנה, כי היא ראתה שהיא מאיימת, כן, ממש בחיים וכולי, זה היה יותר להגנה, אבל לא לאכילה. וזאת שוב השערה, הרבה פעמים אנחנו רואים את האדם הקדמון שצעד חיות, ואנחנו חושבים שהוא גם אכל אותם, אבל עד היום לא ראינו אותם, יושבים ואוכלים אותם בציורים, אנחנו רואים צייד, אנחנו לא רואים אכילה. התרבות היחיד היא תרבות שבאמת קצת שיבת המינים, קצת כל מה שאנחנו מדברים, היא תרבות מאוד טבעונית, חלק צמחונית. ואחד הדברים המעניינים שגיליתי, אני לא חושבת שכתבתי את זה בספר, כתבתי את בספר על ברית המילה? אני לא חושבת שציינתי.
לא.
אוקיי, אז הנה משהו חדש. מי שהיה מחובר לאורח חיים, שהוא יותר צמחוני באמת, וחלק אפילו טבעוני, בעצם היה, קרא תיגר על מי שהקריב באותו זמן קורבנות אדם, ואולי קצת נדבר על הירח האפל, ומאיפה התחילו כל המיתוסים נגד הירח האפל. מה שקרה בשלב מסוים בתרבות היחיד, שחלק לקחו את הקודים של קוד ההפעלה למען החיים, לשמור על הבריאה, לשמור על הפלנטה, וחלק לקחו את זה, מה שנקרא לעצמם, לכוח, והלכו דווקא לכיוון של הקרבת קורבנות. ופה היה פיצול, ואז המקור שאברהם יצא ממנו, אור, העיר אור, שהייתה המרכז של סין וגם נע, הפכה פתאום להיות אור כסדים, אור כשדים, כי פתאום הם פנו לירח האפל, הם לא היו יחידים, יש עוד מקומות בעולם, שפתאום גם בדרום אמריקה, תרבות המאיה גם, שבעצם באמת הלכה לכיוון של הקרבת קורבנות. ואז אנחנו מגלים שמי שידע את קוד ההפעלה, הצליח להשתלט ולעשות דברים איומים, כי הוא ידע את קוד ההפעלה, והוא לקח את זה, זה כמו שעם האטום, אתה יודע, כוח מסוים, הכל בכוונה, מה אתה עושה עם זה. בתקופה שכל הדבר הזה קורה, אברהם אבינו נשלח לארץ אחרת כדי שיוכל להמשיך לדעתי את הירח המואר, כן? להמשיך את הקוד של שמירת הבריאה ולא. כשכל הדבר הזה קורה, הירח האפל לא סתם מקריב קורבנות, מקריב ילדים. מקריב קורבנות אדם. ומי שהלך אחרי הקודים של הירח המואר, והמשיך את המסורת של תזונה צמחונית, טבעונית, ובכיוונים האלה, הדרך שלו לשמור על הילדים שלא יקריבו אותם, הייתה לעשות ברית מילה. הברית בעצם שמרה והגנה על ילדים נגד העולה. כי אם אתה פגום שם, אוקיי, לא יקריבו אותך. ואנחנו בעצם משמרים מנהג מאוד מאוד קדום, שמבחינתנו הזהות שלנו, כן? להיות יהודי זה לעשות, אבל כשגיליתי את הדבר הזה, כל כך התרגשתי, שעשינו את זה בשביל לשמור על הילדים, וכשאני שומעת היום, אנשים אומרים, זה נורא מה שאנחנו עושים לילדים, אנחנו היום ב-2023 לא מקריבים, אני מקווה, כן? אני מקווה שמי שעושה דברים כאלה, זה באמת נורא, אבל אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה, אבל לדעת שהעם שלנו, אם דיברת מקודם על טוב ורע, רחלי, אז היה בצד של הטובים פה, כן? לא מקריבים ילדים לעולה, זה זוועה. והסיפור הזה של פדיון הבן, במיוחד, זה באמת, לבקש את הרשות שהוא לא יהיו, ולהגיד תודה לאלוהות שהיא לא לקחה. אני חושבת שמה שקרה לאברהם אבינו, זה מה שנקרא טעות בניווט. מבחינתו אמרו לו, תקריב את ה... אני לא חושבת שזה יהובה שביקש ממנו להקריב, אני חושבת שהוא קיבל מסר מאלוהות ירחית, שהוא חשב שזה האלוהים שלנו, ומבחינתו זה מה שהוא צריך לעשות, כי זה מה שהוא הכיר בתקופתו, באמת מקריבים ומקריבים את הבן הבכור, כן, לעולה, וברגע האחרון הוא ניצל, וגם שם הסיפור של הברית. אנחנו, אגב, יש לנו שרידים של ברית מילה במצרים. מצרים כבר בשושלת החמישית, הרבה לפני שאברהם ירד למצרים, שהוא, כל, בכלל כל הירידה למצרים כנראה הייתה יותר לקראת ה-12, בשושלת החמישית אנחנו ממש רואים בתוך אותה שושלת את המלכים שהיו צמחונים, שעשו ברית מילה, ומלכים אחרים, אפילו האבות שלהם, שהיו קניבלים ושאכלו אנשים. כך שאנחנו מדברים על תקופה, ומי שחושב שזה לא תפס את העם שלנו, בכלל לא יודע על מה הוא מדבר. המלחמה נגד כהני הבעל, היא מלחמה גם על הקרבת קורבנות אדם. כי בתור ירושלמית לשעבר, אני לא יודעת כמה מכם יודעים שגיא בן הינום, זה בעצם המקום שבו הקריבו ילדים, כן? לחנום, זה הקרבה של ילדים. זה מפה בא גיא בן הינום, מפה גם באה המילה גיהנום, כן? זה קרה בגיא, שוב הגיא זה אבי, אבל במקום לעשות טוב, עשו רע. כך שאם אנחנו מדברים על ירח, גם פה היה פיצול, ומה שקרה לנשים בגלל הפיצול הוא היום ונורא. מאחר והנשים היו מזוהות מאוד חזק עם הכהונה הירחית, וחלק מהן בעצמם פנו לירח האפל, גברים התחילו לפחד מנשים. וכל מי שהתעסקה באנרגיות האלה שדיברנו, בקודים, זה היה נראה אפילו סוג של כישוף, כן? כי מי שהעביר את החברה מחברה נוודית לחברה חקלאית, היו בהתחלה אנשים, הכהנות הירחיות, שפתאום הוציאו מהאדמה קסמים וכולי. ונשים עברו רדיפות, הגדירו אותם כמכשפות, והקודים לאט לאט נשכחו, חלק שמרו אותם בסוד, כי פחדו שהקודים יגיעו לידיים הלא נכונות. אז גם האישה, כן, ירדה מגדולתה, וגם אנחנו שכחנו את הנרטיב שלנו, מי היינו. אנחנו חושבים שאנחנו היום הגענו לשיא ב-2023, שאולי יש לנו יותר זכויות ממה שהיה פעם, אבל אנחנו שכחנו מי אנחנו כנשים. אנחנו שכחנו חלק מהחוכמה הירחית. אני אתן דוגמה. היו מדיטציות של נשים שהיו מתחברות לרחם שלהם. אם דיברת על אנרגיות, הכוח הנשי הוא מהחיבור לנשים אחרות. המדיטציות שלנו והכוונות שהיינו שולחות דרך מילים, אתם יכולים לסתכל על זה כסוג של כישוף, אבל זה היו לדברים טובים, היו כשנשים מתחברות אחת לשנייה, אנחנו יודעות את זה במחזור שלנו, הרבה רופאים יגידו שזה שטויות, אנחנו יכולות להגיד שזה לא שטויות, כשנשים נמצאות באותו חדר, הן מקבלות מחזור ביחד, אחרי תקופה שהן גרות ביחד, והסיבה שזה קורה לנו, כי כשאנחנו מסתנכנות, אנחנו יכולים להכפיל את הכוח שלנו בלהיטיב עם הבריאה. כשאומרים לגלית מה קורה עם הבריאה, צריך להרגיע את הגברים, כי יש גברים לפה ויש גברים לפה, וצריך להגיע את המלחמה, מה עושים? אז אני אומרת, מה צריך לעשות? צריך שנשים יזכרו להיות נשים. מה שצריך לעשות זה שנשים יתחברו ליותר נשים, ויכניסו בתוך המדיטציות האלה את הכוונות שלהם, כי ברגע שאישה מתחברת לאישה ומכניסה כוונה חיובית, היא יכולה לחולל שינוי אדיר בבריאה. המילה רחמים מגיעה מחיבור של רחם ועוד רחם ועוד חרחם. היא אצלנו הנשים. כשאנחנו אומרים תביאו רחמים, הפרקטיקה, אם רציתם דברים וטיפים, כשנשים נמצאות ביחד ויודעות לחבר רחם ביחד, אם הן יכולות לעשות את זה בירח מלא, זה אפילו עוד יותר טוב. הן מכניסות כוונה לתוך מעגל נשים, יש להן יכולת בריאה. יש להן יכולת שינוי אדירה.
קצת בא לי להיות אישה עכשיו. ואני... את גם עושה דברים, נכון? את גם עושה, מציעה כן. סדנאות אז, ודברים בסגנון.
אני בהתחלה, אתה יודע, זה בדיוק הקטע של לצאת מהחוקרת לרגע.
כן.
וככל שהיו יותר ויותר קודים, נגיד, יותר מיותר מנהגים, קודם כל רציתי לנסות אותה, נתחיל מזה. אמרתי, אולי זה רק סיפור, כן? אולי זה רק אגדה, איך אני יודעת שזה עובד? התחלתי בעצמי לחיות לפי לוח שנה ערכי. ברור שאנחנו חיים בקלנדר שימשי, כי זה הלועזי. אבל רציתי לראות מה קורה לי בלוח ערכי. איך אני מרגישה בתחילת החור? מה קורה לי בשביל? והאם באמת אם אני מסנחרנת וכו'. וגיליתי להפתעתי שבאמת זה עוד מימד שאני יכולה באמת קצת יותר לכוון כוונה ולהביא יותר לדברים שבאמת יקרו לי. ואז העזתי לספר לחברות. אמרו לי, יואי, גלית, בוא ננסה. ואז לאט לאט, וככל שקיבלתי פידבקים יותר מאנשים, שזה מעניין אותם, אני לא יודעת מי רוצה לעשות את זה, אז התחלתי לתת סדנאות, שבהם אני מלמדת את הקודים האלה לנשים, וזה באמת מעניין, מעניין במיוחד הסיפורים של מה קרה. זה סדנאות שבעצם מדברות גם על השמות, גם על הצורות, אנחנו, קוד ההפעלה הכי קשור לצורות, אם אתה רוצה לשדר כוונה, אתה צריך לחפש בטבע, הן היו מאוד מחוברות לטבע, תצורות נוף שיש בהן וי, ואתה צריך לעמוד מול התצורות האלה, ואתה צריך לשדר את הכוונות האלה, זה אותו וי של ברכת הכהנים שאנחנו עושים, כך שיש משמעות למקום, לזמן, לתזונה, לכוונה, למילה, וכשכל הדבר הזה נעשה בסנכון, נפתח את הכספת, אני אגיד את זה ככה, זה כמו שאתה פותח כספת, אתם מכירים את כל המנעולים של הכספת, את זה אתה צריך פה, ואת זה ככה, אם יש לך את הרצף הנכון, פאף, קורה משהו. אז כן, אני אפילו גאה להגיד שהצלחתי להוריד גשם באתיופיה.
כן, זה כתוב בספר.
וזה באמת היה וואו. כאילו, אתה אומר, לא, זה מקרי, זה לא מקרי. ואז אתה מגלה שאתה לא מיוחד, אתה מסתובב באפריקה, ואומר לך, נכון, ככה עושים את זה.
שם, טוב.
האדם המודרני שכח, אבל זה ידע. זה ידע שעובר. אז זה מקסים.
אני גם תמיד אומר שיש משהו בהתפתחות, שאחד ההיבטים הכי משמעותיים שלו זה היכולת של האדם לתת תוקף לחוויות מאוד מאוד מיוחדות שהוא עובר, שאף אחד אחר לא ייתן לו אף אישור עליהם. ואולי ככל שהוא ייתן להם יותר תוקף, פתאום הוא ישמע עוד מישהו שגם נותן תוקף, ואז זה עוד יותר ייתן לו תוקף, וזה כאילו מודעות שהולכת וגדלה, אבל המחויבות של האדם היא להתחיל לסמוך ולהתחיל ליצור קשר ותקשורת עם דברים שהוא לא חשב שאולי הוא יכול, או להתחיל לתת תוקף אפילו לזה, לא יודע, קול קטן שיש לך כשאתה קם בבוקר, או אינטואיציה כזו, או תחושה, ולשחק עם זה וללכת עם זה, אני פתאום מספר מלא את החלומות שלי, אני משתף המון, כותב, מדבר עם עצמי בתדרים אחרים, ופתאום נהיה לי המון המון מידע, שתמיד היה פה, כן?
כן.
אבל פשוט שכחתי אותו, במרכאות, רק בגלל שתשומת הלב שלי הלכה לדברים של כאילו איך הסביבה חיה, או איך כולם חיים, או מה נכון לעשות, ופשוט שכחתי לשים לב לדברים שמכוונים אותי, ויכולים להגיד לי, יכולים מאוד מאוד לתמוך בי בחיים האלה. אז בעיניי זה באמת היבט מאוד משמעותי של התפתחות. אנחנו ככה מתקרבים לקראת סוף היצירה שלנו. את רוצה להתייחס למשהו?
לא, יש כאן המון המון אינפורמציה שהיא נורא נורא חשובה.
ממש.
אני חושבת אני יודעת להגיד שבאמת מאז שאני התחלתי לשים לב ללוח השנה הירחי ולהכניס אותו לחיים ולעבוד עם האנרגיות, אז אני מרגישה באמת איך דברים יכולים להשתנות ולהתממש ולבוא לידי ביטוי. אני ממליצה בחום להשתמש בלוח שנה ירחי ולהתחיל להתקרב אל הירח, לאמץ את האנרגיות האלה, להכניס אותם לחיים.
רחלי גם מפרסמת כל שבוע. מה זה?
בהתאם לתחילת חודש, בירח חדש ובירח מלא, את האנרגיות שהוא מביא איתו, ומה כדאי לעשות, איך כדאי להשתמש בהם, ממה להיזהר, כי לפעמים האנרגיות קצת חזקות, ושיהיה לכולנו בהצלחה בליל הסדר, עם ירח שנכנס למוזניים.
כן, מה זה אומר, תגידי לנו?
הירח נכנס למזל מאוזניים והשמש מולו בתלה. זה שתי אנרגיות שהן מאוד מאוד מתנגשות. המאוזניים מביא המון הרמוניה והדדיות ורצון לשלום. בעוד שהשמש בתלה שהוא מאוד אינדיבידואלי ומביא מאוד אנרגיה של אגו ושל רצון לעמוד על שלו. זה יעורר הרבה מתחים שהתעוררו. ומצד שני זה גם מביא איתו הרבה הרבה מקום לשחרור. זה ידרוש, האמת עצוף. כן. אם נרצה ואם לא.
בקטע, כי באמת ליל הסדר, עכשיו כשאני חושב על זה, עבור לא מעט אנשים הפך להיות כאילו עול למידה מסוימת. כי זה לפגוש הרבה אנשים שלא בכך רצית לפגוש, וזה המוני, וזה צפוף, ויש כזה, יש עולה מתח כאילו ביום הזה. יש מפגש של הרבה אנרגיות מכל מיני כיוונים, ואמת הרבה פעמים צפה, כי גם אנחנו שותים שם בדבר הזה, ויש הרבה לחץ גם שמי שמבשל, וזה כאילו יש המון דברים שמתערבבים בערב הזה. ואני מכיר לא מעט אנשים ש... מוצאים את עצמם סובלים, אז אם אני לוקח את מה שאת אומרת, זה גם הזדמנות. נכון? לפגוש את עצמך, לבטא את עצמך, להרגיש, להתקרב פנימה, להבין שזה טבעי, כי אולי יש דברים יותר גדולים ממה שאנחנו יכולים לתפוס שמאוד משפיעים על הארוחה הספציפית הזאת אפילו, ועל הזמן הזה. ואם אנחנו מורידים את כל השיחה שלנו רגע, שוב לתוך ההקשר הזה של פסח גלית, אז... איך היית אומרת, כאילו, איך היית מסכמת את הדבר הזה, איך היית מורידה את זה לפסח, מה חשוב לך שאנשים ישמעו בתקופה הזו שוב ככה לקראת הסוף, או מה ייקחו איתם לחג הזה, גם אולי חזרה להתחלה, קצת שקר, קצת אמת, איך אנחנו מורידים את זה לקרקע?
אני חושבת שאנחנו עוברים שינויים לא פשוטים, אני חושבת שאפילו נעבור יותר, שינויים אפילו עוד יותר חזקים, אולי לחלק מאיתנו זה יהיה קשה, אבל אני חושבת שזה בלתי נמנע בשביל להגיע למקום יותר טוב. אני חושבת שכדי לשרוד את השינוי, אנחנו חייבים להכניס את עצמנו למצב ירחי של אהבה ושל הודיה. ואני אסביר מה הכוונה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה זה האהבה הזאת שהירח כל הזמן מדברים על אהבה, אהבה, אהבה. וזה לא אהבה של הוליווד. זה אהבה שהיא יותר מחוברת להודיה ולראות את הטוב. מי שיהיה מחובר למקורות הפחד, הסכנה שהוא לא ישרוד. כשאני אומרת לא ישרוד, זה שהמערכת שלו, ביכולת להיות עמיד לשינויים ולדברים הקשים שיכולים להיות בדרך, יכולה, איך אומרים, להיסדק. ולעבור את השינוי הרבה יותר קשה. לעומת זאת, מי שיזכור את הטוב, ולהסתכל על ההודעה, ואין יום שעובר, גם אם ראינו דברים קשים, קודם כל לראות קצת פחות חדשות, זה גם בסדר, אתם תשמעו על זה גם עם קורות אחרים.
חד משמעית.
אבל לפני שהולכים לישון, 10 דברים טובים שקרו לי היום. זה שומר. ואני חושבת שפה אני מתחברת לתפילה שלנו ביהדות. אנחנו מתחילים את הבוקר עם מודה אני. עכשיו, אני יכול לקרוא את התפילה מודה אני, מודה אני. ואני יכול באמת...
נרגיש את זה, כן.
כל מילה, להתכוון עליה. ואם אני לא רוצה לקרוא את התפילה, כי אולי השפה היא קצת ארכאית, אז להגיד מה אני מודה. התדר של הירח הוא תדר שנשמע בקול, בקוף. אם דיברנו על שמות, אם אתה רוצה לחולל דברים, אתה צריך להגיד אותם בקול. כן? אנחנו לא אומרים 10 הדברים שנכתבו, אנחנו אומרים 10 הדיברות. יש משמעות לכל, לדיבור. אז אל תובחו מעצמכם. זה לא עושה אתכם שמלצים, וזה לא עושה אתכם אנשים קצת מוזרים שאתם מסתכלים, מה בכל הדבר הזה, עכשיו נסתכל על הטוב. הרבה טוב שנאמר בכל, יכול לחולל שינוי אדיר.
כל לגמרי זה דבר מקרקע מאוד, ויוצר, בורא. בדיוק היום אמרתי למור, כן. בדיוק היום אמרתי למור שאני קולט שאני גם... מילדות אני עם כובעים, אני מאוד מאוד הולך עם כובעים, וגם צעיפים. עכשיו, בקיץ אפשר להסתדר עם, עם הכובע, כי אני יכול להפוך אותו לכובע אחר, ואני מרגיש שאני שומר על משהו, גם דיברנו על זה. והצעיף, כאילו מעבר לזה שהוא יפה או מחמיא, או גם זה עניין של טעם, מה זה יפה או מחמיא, חלק כואבים, חלק לא. אני מרגיש שהוא ממש שומר לי על הגרון. כי זה צ'קרה או איבר, לא משנה איך אני, כל אחד יסתכל על זה, שעבורי הוא מאוד מאוד חשוב. אני מרגיש שהוא ממש יכול לברוא וגם להרוס.
לגמרי. בגלל זה אנחנו אומרים גם אלוהים ויומר אלוהים, זה הכל בכל, ואנחנו אומרים לשון הרע, כי גם כשאתה מדבר לא יפה, גם זה בורא.
כן.
הנה, לשון הרע. אמר, הזכרנו פעם את רע. עין הרע, כן. את רואה, הכנסנו את המילה רע, מה נעשה?
אז לא, לכן, אבל זה מאדים.
זה מאדים. זה מאדים והכל טוב. אז כן, הכל. ובאמת אני שמחה שנתת לי את ההזדמנות היום להשמיע את הקול שלי.
בשמחה. אני
חייבת להגיד שפחדתי להגיד את הדברים כפשוטם. בהתחלה קצת התחבאתי, נסעתי, נתתי רמזים וחיכיתי, חיכיתי לראות שמישהו יבוא ויגיד לי, זה הירח. אבל זה לא קרה. ואנשים אמרו, אוקיי, ועדיין לא הגיעו למסקנה לבד, ואז יום אחד אמרתי, אני לא יכולה יותר. ומשפט אחד שאני הכי אוהבת בספר שלי, זה המשפט שאני אומרת שם, שבגלל שהלכנו לחשיבה מאוד מופשטת, אנחנו שכחנו לראות את הדברים כפשוטם. וכאילו הירח הוא כל הזמן פה ולא ראינו אותו. אנחנו לכל כך רחוק, אבל הוא פה. כן. מה זה אומר? לדעתי אנחנו נגלה שהירח הוא לא מה שחשבנו.
אז הפרק הזה, כמו הפרק הקודם, רק פותח עוד, לא רק, אבל נותן פה המון המון ערך, ופותח המון סימני שאלה, ועוד המון דברים שאפשר לשוחח עליהם. גם לא דיברנו בכלל על מערכות יחסים, שגם ירח בטח נכנס שם בהקשר של נשים, ואפשר לדבר על זה באמת מלא, וגם על מלא דברים שאמרת בדרך, גם המשפט האחרון הזה שאמרת עכשיו, הוא אפשר לקחת אותו, הכל פה ושכחנו וזה כאן, וכאילו אפשר לגלות שזה משהו אחר, ודברים שהם בכלל בעיניי חוצים גבולות, גם את הירח, ואני רוצה ממש ממש להודות לך, על זה שבחרת בפלטפורמה הזו כזה לחשוף את עצמך ולהביא את הקול שלך, זה באמת מרגיש זכות גדולה, אני לא מרגיש שאני בנתינה פה בכלל, אני מרגיש שאני מקבל. ורחלי, תודה רבה שהבאת הנוכחות שלך, ותודה רבה על המספרים ועל האנרגיות ועל התדרים ועל הירח שאת מביאה אלינו. יש משהו שאת רוצה להגיד?
אני רוצה להגיד תודה רבה, גלית, ותודה רבה ליעד. ונהניתי לקחת חלק בפרק הזה, ואני חושבת שאנחנו מעבירים באמת ידע שהוא יכול לעשות שינוי ולעשות הרבה טוב.
ממש.
אמן.
אז אם נהניתם וקיבלתם ערך, תרגישו הכי מוזמנים לשתף ולהפיץ. גם בזה יש משהו של לקחת חלק במומנטום של נתינה ויצירה, עם משהו שנגע בכם, אז תעזרו למישהו אחר גם לקחת בזה חלק או ליהנות מזה. תעקבו גם אחרי גלית באתר שלה, גם הספר צופן משיח שפתח עבורנו, ישנה הפרקים האלה ועוד הרבה דברים אחרים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
מקסים, תודה רבה.
תודה גלית.